טוב, אנחנו מדברים על חידוש התחלת לקראת שבת הבאה, שהיא שבת שלח, שבסופה יש מצוות הציט, ולקראת הסוגיה במסכת שבת שהחבר'ה פה אמורים להגיע אליה בדף עין ה' בערך,
עין דלת כבר,
ששם הגמרא דנה באופן הפקת איך קוראים לזה? הצבע התחלת מהחילזון. בסדר, אז בשביל מה צריכים לחדש את התחלת? תשובה, כדי לקיים מצוות ציצית. מה ראה לנו בציצית שהיא כולה לבן? תשובה, שאנחנו רוצים להביא את התורה למלוא הופעתה, שהתורה תהיה כמו שהיא, כדי שהתורה תהיה כמעט שאנחנו מאמינים בתורה. אנחנו מאמינים בקדושת התורה, ובכך שכתוב בספר דברים, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, העמים אמורים לראות את עם ישראל חי את חיי התורה ולהגיד, נכון, פרשת בר מצווה של גלעד והתחנה, או שזה בעצם בדברים, זה ערב שבת בר מצווה שלך?
לא, זה
אני לא זוכר אם זה בהתחנה. זה בהתחנה, נכון, זה בהתחנה, זה פרשת בר מצווה שלך, נכון, הזכרתי, ושם כתוב כי מי גוי גדול, אשר חוקים ומשפטים צדיקים, מי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זאת אומרת שהעמים צריכים לראות את חיי התורה והמצוות ולהגיד, וואו, איזה חיים חכמים, עמוקים, יפים, החיים האלה. ואם אנחנו לא רואים שהעמים שמחים ונלהבים מחיי התורה, זה בגלל שאנחנו לא מופיעים אותם בשלמות. כמו שרואים שרבי יהודה הלוי מותקף על ידי מלך כוזר, אז הוא אומר לו, תראה, אני מסכים איתך שאנחנו היהודים נראים רע, אבל זה לא כי, זה לא אנחנו. כאשר נהיה בארץ ישראל, אז תהיה היהדות אחרת. כלומר, שלמה. זה שלבים, אנחנו עכשיו רק חזרנו לארץ ישראל, אנחנו עולים במעלות ארץ ישראל, עדיין לא כל ארץ ישראל איתנו, עוד לא כל עם ישראל בארץ ישראל, עדיין ירושלים לא בנויה לתלפיות, עדיין אין בתוך ירושלים את המקדש. אז כן, אתה צודק, אנחנו בארץ ישראל, אבל לא בעומק חיי ארץ ישראל. וכיוון שאנחנו, ולכן לפעמים אנשים אומרים מה זה החוטים האלה והם לא מבינים, אז אני רוצה להיות כמו רבי יהודה הלוי. אני רוצה להגיד לו רק שנייה אחת, אתה עוד לא רואה את כל המצווה בשלמותה, בהדרה, וכשאחזור התחלת, ואולי עוד כמה דברים ששום מציצית, כמו דרך הלבישה שלה, אז תבין את הסוד של המצווה ותראה אותו. אז אנחנו מאמינים שהתחלת תחזור, והמצוות, וזה יהיה חלק מהגאולה, שהגאולה זה חזרת החיים השלמים של עם ישראל לשלמותם. והנה, איפשהו, באלף הראשון לספירה, נעלמה התחלת. זה התמעט, וכנראה זה לא נעלם בבת אחת, כמו דברים שקורים בתהליך.
זה ירד
ל-70 שנה. ונהיה נדיר, עד שזה נעלם.
עד שזה נעלם, והיה קשור, עולה רק אחת 70 שנה.
לא, מה שאתה אומר זה שחזל אומרים לנו שהחילזון הזה, אתה אומר משהו נוסף, אחר, שלא קשור להיעלמות התחלת, אלא קשור לאחד הדיבורים שדיברו חזל על החילזון, שהם אמרו שהוא עולה אחת ל-70 שנה. זה תיאור שבעיניי ובעיני הרבה אנשים, הוא תיאור אגדתי. בכל מקרה הוא לא קשור להיעלמות התחלת, אלא הוא קשור לתיאור החילזון. אז למה התחלת נעלמה? זה קשור לכך עם השנים, היא הייתה חלק פשוט וטבעי בתעשיית הטקסטיל, ההריגים, הבדים של העולם העתיק. היה מפעלים גדולים של צביעה בחופי הלבנון, התיכון והלבנון, בעיקר בחופים של צפון הארץ. אתם יודעים מה ההבדל בין החוף הדרומי של הארץ לחוף הצפוני? כן, ההבדל. ההבדל הוא, הייתם פעם בחוף כזיב וכדומה, ההבדל הוא... זה יכול להיות, אני לא מכיר, זה אני לא יודע, אני מדבר על החוף, לא על המים. החוף הדרומי של ארץ ישראל הוא יותר חול. והחוף הצפוני יש בו הרבה, הרבה יותר סלעי.
כי החוף הדרומי מגיע, החול שם מגיע מהסהרה.
מה שאתה אומר, נשמע לי הגיוני מאוד.
ובסוף נהיה שם ים.
ולכן החלזונות הם לא גדלים לא במים ולא בחול, אלא סביב הסלעים. לכן הם היוו להם משכן ומושב באזור... אתם עשיתם פעם טיול בחוף של חוף דור מול הכרמל, מול ניר ציון, שב הבונים. כדאי לכם, יש שם לגונות מדהימות, כמו בריכות באמצע הים. חייבים להיות שם, חבר'ה. ממש נפלא שם. בסדר? ואם אתה הולך ומצפין, חוף כזיב, כמו שנקרא, חופי צור וצידון, מקום משכנם של החיזבאללה, אז זה, שם הייתה התעשייה של הצבע, בתי הצביעה של התכלת, וכיוון שזה היה כנראה יקר, זה היה יקר, לא כנראה, וכנראה בגלל שצדו הרבה, אז התמעטו החלזונות, לא ברור. אז כשחומר נהיה יקר, והוא נחשב למפואר, אז המלכות, העשירים, שרוצים בעיקר לקבוע סטטוס, אומרים, עם הצבע הזה הולכים רק העשירים. בהתחלה זה קורח, כי עניים לא לוקחים אותו, ובסוף זה נהיה סטטוס, ועד שבסופו של דבר, בזמן רומא, אז זה כנראה שאסרו על מי שאינו איש השלטון הרומאי ללכת מתחלת. ואז הגזרה הזאת התחזקה עם השנים כנראה, ויש לנו תיאור בגמרא, מסכת סנהדרין, שמתארת, גמרא, מסכת סנהדרין, שמתארת זוג תלמידי חכמים שמבריח תכלת, והכל, ומתארת את זה שהם שולחים רמזים ממה הם מביאים כדי שלא יתפוס אותם שלטון רומאי. ולאט לאט התמעטה הצביעה, ולאט לאט התמעטו היהודים את מלאכת הצביעה, עד שבאו הערבים וכבשו את העולם, וכדרכם של הערבים שבאו מן המדבר וכבשו את העולם, הם השיגו אחור כל מיני מדעים וטכנולוגיות שהיו בעולם העתיק, ועבד הידע איך לצבוע, ועבד החילזון, כבר לא התעסקו איתו, עבד העניין הזה מכל וכל. והרמב"ן עוד מספר שבימיו, הרמב"ן חי בשנת בערך 1200, הוא מספר שבימיו האפיפיור, או מישהו מהסגל הבכיר של הנוצרים,
של הוותיקן,
עוד הולך עם תכלת, ואף אחד לא הולך עם תכלת, אף אחד אסור לא הולך עם תכלת, וקיצור, נעלמה התכלת.
הרב, אין איסור ללכת עם תכלת היום. אין את החילזון שמוציא את העיר.
זהו, זה מה שהרב גלבשטיין אמר.
רק שנייה, רק רגע. קפצת לי להיום אל האיסור, אנחנו עדיין מספרים סיפור. לפני האיסורים, סיפורים. זהו, עבודה התחלת. עכשיו, את מי זה יעניין למצוא את התחלת שעבדה? א', את? היהודים. יש לנו מצווה, מה זאת אומרת? עבדה התחלת, אנחנו חייבים לחפש אותה. את מי זה עוד יעניין? מה?
עשירים.
מה שמעתי?
עשירים, לא?
עשירים יכולים להסתפק בדברים אחרים שבנמצא, אנחנו נסתפק בזהב, אנחנו נסתפק באיזה? מדענים.
רבנים.
ארכיאולוגים.
מדענים. זאת אומרת, זה מעניין שני אנשים בעולם, שני טיפוסים. את היהודים זה מעניין בגלל המצווה, ומעניין מדענים שמעניין אותם כל דבר.
ובתוך היהודים את הרבנים.
הם ה... זה הטיפוס הראשון שמעניין אותו המצווה. ולכן בעצם אנחנו יכולים עכשיו לעשות שיחת חולין וללכת לאנשי ארכיאולוגיה, אנשי כימיה, כזה צבע, בכלל אנשי היסטוריה, ומסתבר שלאורך הרבה מאוד שנים אנשים ברחבי העולם התעניינו בזה. כותבי היסטוריה וכל מה שציינתי מקודם. מצד שני, תלמידי חכמים התעניינו בזה. האמת היא שכנראה פחות. כי ברגע שזה עבד, זה נהיה תיאורטי, זה נהיה כמו הלכות המקדש. שאנחנו יכולים לדון הרבה בהלכות המקדש, אבל הפן המעשי עד מכון המקדש לא היה יותר מדי התעסקות בפן המעשי. כי זה כאילו מתעסקים עם הלכות המקדש בתור הלכות של תורה, אבל לא בתור הלכות מעשיות. אז כמובן שיש סוגיות על תחלת מסכת מנחות, ויש רמב"ם על תחלת, אבל לומדו את זה בתור לימוד תורה תיאורטי. התעסקות ממש עם התחלת כמעט ולא הייתה. פה ושם אזכורים קצרים שאני אזכיר אותם. עד שנת 1880 בערך. בשנת 1880, מצד אחד בארץ ישראל מתחילים לקום המושבות הראשונות, אבל זה לא קשור בכלל. אולי זה קשור מצד ההשגחה האלוקית. יושב לו יהודי בעיירה שקוראים לה רדזין, לא רוז'ין, רדזין. ויושב שם האדמו"ר, שקוראים לו רב גרשון חנוך הייניך מרדזין. ואני לא, כדאי פעם לקרוא עליו, כנראה שהוא היה איש מאוד מרתק. הוא היה האדמו"ר של חסידות רדזין, שבעצם היא נקראת בעצם חסידות אישוויצה.
אחד מתלמידי הקאצר.
היא בעצם חסידות אישוויצה. סבא שלו זה היהודי המפורסם מי השילוח, כלומר רבי מרדכי יוסף ליינר, כפי שאמר גלעד, מתלמידיו הגדולים ביותר של הרבי מקוצק. שמי שמכיר את סיפורי החסידות, הוא פרש מקוצק, והוא בעצם הקים...
ספר מיתם כנגדו.
היום קוראים לזה שלוחה. אז זה לא היה את השם הזה שלוחה. אז זה היה בית מדרש שהוא קצת אופוזיציה לקוצק, אבל לא אופוזיציה, אלא ממשיך בדרך חדשה את קוצק. אבל היה צריך להיכנס לעולמה של קוצק ולמה קרה שם. אבל מי השילוח זה אחד הספרים בחסידות הכי עמוקים מבחינה נפשית. כדאי לפגוש אותו.
הוא הסבא של
האדמו"ר מרדזין הראשון? לא. מי השילוח הוא האדמו"ר מרדזין. אבל אז הוא גר באישוויצה. באיזשהו שלב הם עברו לרדזין. זה ערים באירופה, בפולין. היה שם את האדמו"ר הראשון מהשילוח, הבן שלו, הבית יעקב, הנכד שלו, בעל התחלת. הנכד של הנכד כבר נרצח על ידי הגרמנים בשואה. הוא היה... הוא היה מורד עצום בגרמנים, והוא אמר לחסידים שלו, אל תיכנסו לגרמנים, אל תלכו שולל אחריהם, אל תיכנסו לגטו ואל תלכו לרכבות, פשוט תהרגו אותם, את הגרמנים. והגרמנים שמו לב שיש שם יהודי חם, מתסיס, והם אמרו שאם הוא לא, הוא התחבא, אמרו שאם הוא לא יבוא, אז הם ירגו את כל יהודי העירה. עכשיו, זה שבסוף ירגו את כל יהודי העירה בלי קשר, זה עוד לא ידעו. ולכן הוא קם בבוקר, התכונן, לבש את התחילת הראשונה שסב סבו, המאה שלו, סליחה, שסבו, עשה התחילת הראשונה שהוא הוציא, והלך לקדש את השם במיטה, הלך ישירות לגסטאפו, לגרמנים, ונהרג על קידוש השם. כמובן שאחרי זה כולם נהרגו, ובכלל כל עולמה של רדזין נגדע בשואה, ואלמלא שכמה חסידים הצליחו לשרוד, בראשם הרב שלמה זלמן שרגאי, שהיה, לא משנה, חסיד ציוני דתי, אבל חסיד רדזין, לא היה חוזר התחלת שלהם לעולם. התחלת שלהם זה לא התחלת שיש פה. מה?
אבא שלי היה חסיד רדזין.
כן? מה אתה אומר?
התחילת של רדזין הנתתי, שאבא שלי לא
כחולה. כחולה,
כחולה. כחולה, כחולה.
כמו שראובן בטיטו חילק פה לחבר'ה, שזה התחילת הראשונה שחשבו שהתחילת, כן.
אבא, צבע, אבל
יורד לפרסם. נכון, כמו שנראה, זה לא התחילת. אבל זה, אבל צריך...
זה לא התחילת של משה.
אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שלח את האדמו"ר מרדזין כדי שיעורר את זה. אז אנחנו מזכירים אותו פה. עכשיו בוא נגיד מה קרה.
עכשיו תגיד מהצד השני על הרב גדשטיין.
שהוא היה מהחולקים עליו?
כן.
כן, היה מחלוקת סביב הפרישה של הרבי, אבל זה שיעור בחסידות.
נכון.
זו סוגיה אחרת.
לא, זה בחסידות שמבוססת גם על זוהר ומקורות.
כן, הנושא הזה זה נושא נוסף. נושא נוסף. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בשנת 1880, האדמו"ר הזה, כנראה שהיה אישיות ממש מעניינת.
2020, לא?
אישיות של... לא, אני מדבר עכשיו על 1880, על האדמו"ר מרדזין. כן. ואנחנו מדברים עכשיו על הרבי גרשון, שהוא היה כנראה תלמיד חכם מאוד מקורי. אני אוהב תלמידים חכמים כאלה שהם חוקרים, יש כאלה אנשים, והוא הלך וכתב ספר על כל סימני החילזון שמופיעים במדרשים, בגמרות. ואחרי זה, מה יעזור לו ספר? הוא צריך גם להכיר את הים, אבל הוא גר בפולין, אין שם ים עכשיו. אז הוא הלך לאיטליה, לנפולי. אני לא יודע בדיוק איפה זה באיטליה. אתה יודע איפה זה?
דרום, למטה.
בדרום, במגף, בקצה המגף.
זה...
הוא הלך לנפולי.
המחוז התחתון של...
מעולה, אז הוא
זה
הגיע...
זה דרום איטליה.
הגיע לים התיכון, וחקר שם את החוקרים, את האנשים שמתעניינים בביולוגיה ימית. ואז הם הגיעו איתו, הביאו אותו לאקווריום, והוא הגיע למסקנה שהתכלת מופקת, הופקה מדיונון הרוקחים. שם של דג. דיונון הרוקחים.
אה, לא ארגמון?
לא. והדיונון הזה, כשהוא מותקף על ידי אויבים, הוא משפריץ כדרכם של עוד כמה דגים, נוזל שנראה כחול. ומחקרים שלו הביאו אותו, עכשיו הדיונון הזה הוא לא דומה לחילזון. כלומר, מה זה חילזון? חילזון זה שבלול. מה זה שבלול? הוא חילזון. זה בעל חיים רק חוכי כזה, שיש כאלה שלא נעים להם לגעת בו. צריכים לדעת לאהוב בעלי חיים, אין מה לעשות. או שיש לך את זה, או שאתה יודע, אתה יכול לרכוש את זה. אז יש כאלה, מכירים פה, אצלי בגינה יש הרבה חשופיות, אבל...
כן, זה חילזון ללא קונחייה.
יפה. אבל חילזון באמת יש לו קונחייה. ולדיונון... כן, כן. אבל חילזון...
לא, אני אמרתי לא, כי הוא צחק.
חילזון צריך... בקיצור, לדיונון לא הייתה קונחייה. אבל הרב גרשון הוא... כנראה לא הכירים את המחקרים האחרים שעוד לא היו מפורסמים אז, והוא הלך על זה, והוא הצליח לצבוע בזה, ומני אז חסידיו החלו לצבוע את ציציותיהם בתכלת, שנקראת היום בתכלת הרדזינית, ובשלב מסוים בהיסטוריה החסידית, זה מאוד מעניין, ואני פעם קראתי ואני לא זוכר, זה לא תפס חסידיות אחרות, לא התפשט בעולם היהודי, אבל משום מה, בשלב מסוים בחסידות ברסלב...
ברסלב זה התחלת החסידות, מה קורה?
נכון, נכון, אתה צודק, אבל בשלב מסוים...
זה הנכד של...
נכון, נכון.
של ה...
גלעד.
בשת הקדוש, זה לא התחלה ממש.
נכון, אבל בשלב מסוים, אחד מהמנהיגים בחסידות ברסלב, שאין לה אדמו"רים, אחד מהמנהיגים של חסידות ברסלב, קיבל את, את המסורת, את, את החידוש הרציני הזה, ומני אז חסידי ברסלב קיבלו על עצמם, לקחו על עצמם, גם כן נצבע את יציאותיהם בתכלת הרצינית.
למרות שבחבר קדיש הכללית, טוב, כשפרושים בירושלים, מה, אם יש חסידי ברסלב, אבל הם לא הולכים עם תכלת.
יכול להיות, אולי יש עוד פלגים מברסלב.
בכל מקרה, כי הם אומרים שזה, כי בחבר קדיש הכללית בירושלים אומרים שכל עוד זה... כל עוד זה נכבס ויורד בכניסה, זה אסור.
מה שקורה, תכף אנחנו, בסוף אנחנו נבין למה הדיונון זה כנראה, כנראה לא התחלת האמיתית. ואני כאילו אומר, זה חס וחלילה, לא, צריכים להבין שהרבי גרשון חנוך, הוא פתח את השער. זכותו גם לא להצליח, כי יש לו זכות ראשונים. עכשיו, מה שקרה זה ככה. קודם כל, לפי כימיקאים, הצבע הכחול של הדיונון, הוא לא נובע, הוא לא צבע כחול אמיתי. יש כחול אמיתי, שהוא כחול. ויש כחול שנובע מאיזושהי תרכובת כימית שהוא היה צריך להכניס לתוך ה... בתהליך הצביעה של הבדים, מכניסים חומרים מסוימים. והחומרים האלה הם מה שגרמו לכחול הזה להיות. זה לא החומר עצמו שמופק מהדיונון. יש שם, כן, משהו שהוא, ובעצם מה היית שם את החומרים האלה בצבענים אחרים, גם היה מופק הצבע הזה. זאת אומרת, בגלל התפתחות הכימיה, אנחנו יכולים לזהות שזה לא בדיוק, זה לא בדיוק יוצר את משהו אחר.
התחלת משה.
נחגיע תכף איזה משהו שקשור לזה. זה, זאת אומרת, התחלת שהופקה מהדיונון, היא לא בעצם הופקה, הצבע לא בא מהדיונון עצמו. לא ניכנס לזה. גם יש עוד סיבות, תכף נגיע להם. קם לו יהודי מיוחד במינו, הוא שמו הרב הרצוג, הסבא של...
אחד מרב.
הרב יצחק הרצוג, הסבא של בוז'י הרצוג. האבא של חיים הרצוג.
שהיה נשיא המדינה.
שהיה נשיא המדינה.
ועכשיו הבן רוצה לרוץ קם.
נכון. אז הרב הרצוג היה תלמיד חכם, גדול מאוד בתורה. ועוד יתרון שהיה לו, שהוא היה מאוד גדול בתורה, שהוא היה מדען גדול. בקיא בשפות, חוקר. ועוד יתרון שהיה לו, שהוא היה רבה של אירלנד. ולכן, כמובן שהתחלתו במזרח אירופה, כמו כל הרבנים שהיו אז באשכנזים. אבל בסופו של דבר התגלגל לאירלנד. ולכן הוא היה בקיא מאוד באנגלית, והיה לו נגישות לשפות, ונגישות לאוניברסיטאות. והוא כתב את עבודת הדוקטורט שלו, כן, על התכלת.
לא היה, אבל הרב הראשי.
ולימים הוא היה הרב הראשי לישראל.
נכון.
כן. כדאי לקרוא על החיים שלו, חיים סוערים מאוד, מעניינים מאוד. הרב יצחק הרצוג, הרב הראשי של ארץ ישראל, אחר הרב קוק, אשכנזי. יחד עמו היה הרב עוזיאל, שני רבנים אדירים מבחינת החדשנות שלהם, הראייה שלהם את, את הקמת המדינה. הם בעצם הרבנים שהמדינה קמה ביניהם והם היו צריכים לענות על השאלות הגדולות של ה... אז הרב הרצוג...
הרב קוק דיבר הרבה על ארץ ישראל, שהתקום לזה, אבל הוא לא זכה לראות אותה.
את המדינה. אז באמת הרב הרצוג, הרב הרצוג השתמש בכל המחקר שהיה קיים בזמנו. עכשיו, בואו נלך שנייה עכשיו, עכשיו אני שנייה אחת עוזב אתכם, עוזב את התמונה הרבנית, כי אמרתי לכם שלא צריך ללכת רק אחרי, כאילו ששני האנשים זה מעניין אותם, רבנים, עם ישראל, למצוות התחילת, וגם חוקרים, בסדר? אז בוא נלך לחוקרים, כי עכשיו לצורך העניין אני חילוני ואני רוצה לחקור את התכלת. יש מחקר בעולם, יש מחקר בעולם. לא ניכנס לתולדות המחקר על התכלת, אבל מההיסטוריונים העתיקים היווניים ועד ימינו, יש... יוספוס לא היה היסטוריון יווני, הוא היה יהודי. השמות שלהם...
לא, הוא היה בהתחלה יהודי ואז עבר.
לא, לא.
הוא יוון, לא?
לא הייתי יוון, הוא פשוט עבר לחיות ברומא, לא בעבר. יש לנו פילינוס, אני יודע, כל מיני שמות של חוקרים עתיקים ומפורסמים, שיש להם ספרים מונומנטליים. אז... הם הגיעו לצבע שנקרא פורפורה, בלטינית. והם מתארים את כל תהליך, בסופו של דבר הם הגיעו במחקרים, לאיזה חילזון זה, ואיך מפיקים, וזה מחקר מאוד מבוסס. ובסופו של דבר, זה... כשחוקרים בני עמנו משתמשים במחקרים העתיקים של ההיסטוריונים העתיקים, הם הגיעים למסקנה ברורה וודאית שמדובר בחילזון ששמו ארגמון כהה קוצים. זה השם שלו. תכף אנחנו נראה תמונות וסרטונים. ארגמון כהה קוצים.
ארגמון זה לאדם
בכלל? מה?
לא, לא.
אתה תראה עוד מעט שמאותו חילזון מפיקים גם את צבע הארגמון וגם את צבע התכלת. זה כל הדבר המעניין.
זה בדיוק שאותו אחד היו מפיקים שנרצה.
כן. המחקרים האלה? המחקרים האלה הם ההיסטוריונים העתיקים שמתארים את החילזון ושכותבים על הפקתו ומדברים על הפורפורה, הם מימי המאות הראשונות לספירה. אבל החוקרים בני עמנו, זה כן נגיד איזה כ-200 שנה, אפילו יותר, גויים בכל העולם, הם בעצם מנסים לזהות על מה דיברו אותם חוקרים, והם מגיעים בוודאות לארגמון כקוצים. זאת אומרת, שבאופן די ודאי אנחנו יודעים שיש חילזון ששמו ארגמון כקוצים, ושממנו הפיקו צבע שנקרא פורפורה בלטינית, כאשר כותבים החוקרים, העתיקים, שזה הצבע הוא האינדיגו. אינדיגו, אני לא מבין אנגלית בכלל, אבל זה כחול.
זה כחול ברום, בלטין.
כן, משהו כזה.
באיטלקית אולי.
זה...
לא משנה, גילה.
לא יודע בדיוק, לא יודע בדיוק. עכשיו, מה שקורה...
מי אמר שזה אינדיגו?
זה מופיע בספרי המחקר. לא... אפשר להזכר בויקיפדיה בדיוק על כל השמות של כל החוקרים, בדיוק מתי וזה. וכאן קורה, ואז מתחיל מדע ארכיאולוגיה, שהוא מדע, אני חושב, יותר חדש מכל המדעים האלה. וכאן קורה דבר מדהים. אנחנו מוצאים בחופי לבנון, ליד הים, ערימות של קונכיות של הארגמון הזה. עד כדי כך שבחוף צור נמצא משטח 100 מטר אורך, 10 מטר רוחב בערך, 2-3 מטר גובה של מיליוני קונכיות של ארגמונים. ולא רק זה, אלא אנחנו מוצאים קידוח, כאילו חלון, הרי לקונחייה יש פתח טבעי, שמשם יוצא הראש של החילזון.
כן.
אבל אנחנו מוצאים מתחתיו קידוח שבדיוק נמצא איפה שנמצאת הבלוטה התת-זימית. בלוטה, שיש לה תפקיד בחיי החילזון, בדרך כלל זה, אני חושב שאם זה הוא משתמש, זה חלק ממערכת העיכול שלו.
ומה שהוא...
אז יש לנו קדיחה מלאכותית של בני אדם, שקדחו פתח וחלון, כן, לבלוטה התת-זמית, כדי, כנראה כדי לשחרר אותה. ולא רק זה, גם מצאו שם כלים, בסוף גם מצאו הריגים. כלים, שמה, שהם צבועים בצבע התכלת. זאת אומרת שבינגו. עכשיו, הרב הרצוג מודע לכל המחקרים האלה. וכיוון שהוא באמת איש העולם הגדול, אז הוא גם אומר לעצמו, באופן טבעי, כל הסימנים, גם של החזל, הם מתאימים לארגמון כקוצים.
מה עם האנדיונים שאמרנו קודם?
הוא לא קיבל את זה, כי זה, הוא לא קיבל את זה, כי הוא אומר, אפילו, אני לא יודע מה הרב הרצוג היה מודע לזה שהצבע הכחול שמופק, לא בדיוק מופק מהדיונון, לא תוצר של הדיונון, אבל הדיונון לא נראה לרב הרצוג שהוא לא מתאים מכל מיני בחינות. אמנם הוא דג במים, אבל הוא לא חילזון, אלא הוא דג. כלומר, אין לו קונחייה. וברור שבשפת חז"ל חילזון זה עם קונחייה, שזה ראיות, למה שאני לא ניכנס אליהם. דבר שני, הוא לא גדל בחופי זבולון. כתוב בחז"ל שהחילזון היה גדל בחופי חוף זבולון. זבולון, לחוף ימי משכון. זבולון, 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 המקור של זבולון היה צריך להיות, יש איזשהו משהו שקרה לזבולון באמצע הדרך, אבל הנחלה של זבולון היא בחופי הצפון.
ופעם בדרום הארץ, בים סוף?
לא מכיר מה שאתה אומר. אני מכיר שאלה שאיך עם ישראל במדבר הפיקו חילזון, כן, חילזון גדל בחופי צור וצידון. צור וצידון זה נחלת זבולון. וכתוב שזה הייתה פרנסתו של זבולון, שהוא מתפרנס מהתחילת. אז גם מתאים לאזורים. וגם, אז הדיונון לא מתאים לכל הדברים האלה. של מה? כן. תכף אנחנו נראה את זה גם סרטונים. לא זוכר, ראיתי שם את התמונה של זה. עכשיו, הרב הרצוג, היה לו כאב לב. כי הוא אמר, המחקר שלי, גם מחז"ל, גם מההיסטוריה, מכל המחקרים, הוא משלב בין המדע והתורה. המחקר שלי מוביל אותי לארגמון כהי הקוצים. אבל מה לעשות? הצבע שמופק ממנו הוא סגול. סגול נוטה לוורוד. הוא לא תכלת. ואז קמה שורה שלמה של שאלות, והיו שרצו להגיד, אולי התכלת של התורה זה לא תכלת, אלא זה בעצם סגול, כי... והרב הרצוג, בגלל שהוא, המחקר שלו הביא למבוי הסתום והעצום הזה, אז הוא חיפש עוד חילזון. ואז הוא הגיע לחילזון ש... גם חילזון, גם שבלול, גם נראה יותר כמו שבלול, ולא קונחייה, אלא נראה כמו שבלול. הביא לדג אחר, חילזון אחר, שנקרא ינטינה, או סגולית, יש לה שני שמות, שהיא גם מתאימה לכל הסימנים, אבל, ולכאורה, היא, גם יש לה, גם בצורה שלה, יש לה צבע קצת כחלחל, יש לה איזה גוון כחלחל בגוף, אבל לא הצליחו להפיק מן הצבע. כלומר, יודעים שיש לה יכולת לצבע, אבל לא הצליחו להפיק. אז נשארנו מבוי סתום. הדיונון, זה ממש לא נראה שייך, סיפור. הארגמון הוא פיקס, אבל הוא לא מביא אותי לצבע התכלת. והיינטינה, היא נראית גם שיכולה להתאים לסימנים, אבל היא לא מובילה אותנו לצבע. וירד ייאוש. ואז קרה דבר מופלא. במעבדה מסוימת שעוסקים, אני לא זוכר בדיוק איפה, אנחנו נראה את זה כאן, אז הפיקו את הצבע, יצרו תמיסה של הנוזל של הארגמון, וידעו כבר שהוא משתנה, כלומר שבהתחלה הוא צהוב, ועם המגע עם האוויר, הרי נוצרים שינויים כימיים, עם המגע עם האוויר הוא הופך לוורוד, כמו שאמרנו, סגול כזה, שמזכיר את הארגמן כנראה. אוקיי. איש המעבדה, בטעות שלא מתכוון, חשף את התמיסה לאור השמש. הלך לכמה דקות, וחזר. והנה, הצבע נהפך בול מתחלת. פשוט, הרב הרצוג, אתה צדקת. רק לא ידעת שאם מחכים עוד קצת מול השמש, יוצא בול הצבע הזה. וכך בעצם נזכר הסיפור. ו... מה? הרב הרצוג נפטר. הוא מלמעלה מחייך ויודע שהוא צדק, אבל לא... כתוב שיש איזה מדרשים שהמשיח יגלה את התחלת. יש כאלה שאומרים ש...
זה לפי אם אתה הולך עם הרב גלבשטיין.
אבל השאלה מה זה נקרא משיח. כי אם אתה ציוני, אז אתה יודע שהמשיח הוא לא דבר שנופל מהשמיים, אלא הוא דבר שאתה... שהוא, הנה, זה, וזה ממש נפל מהשמיים. אז אפשר להגיד פה שזה ממש זה. ואז שמעו על זה, אני חושב שזה התגלה מעבדה לא של יהודים, לא קשור לזה. ואז זה הגיע לאוזניהם של חוקרים בארץ. ומי שבעצם מרים את הסיפור, יש לנו בוגר הישיבה שקוראים לו אהרון טבגר. זקני הישיבה, עוד זוכרים אותו, בעיקר הרב גבריאלי, וגם אני, בגלל ש... שכרתי אותו כמה פעמים כדי שיטייל עם הישיבה, כי הוא מדריך טיולים, חוקר הארץ, ידוע. אהרון טב גירו כזה, אחד בריון כזה, הוא היה בישיבה שנה וחצי, אחר כך הוא הלך ל-669, אחרי שהוא, ואז היה התנתקות, בהתנתקות הוא החליט שהוא כועס על הצבא, אחרי שהוא גמר מסלול ל-669 וגמר את הצבא ב-669, הוא אמר, אני הולך למילואים יותר וזה, אז...
אחרי
ההתנתקות? כן, הוא היה... הוא מצורי ההתנתקות, הוא בחור מאוד נחמד. אהרון טבגר, חוקר. האח שלו, הרב אליהו טבגר, הוא איש חרדי. אבא שלהם היה אחד מהחושפים של בכנסת אברהם אבינו בחברון. סיפור מעניין, פה ספר בספרייה שנקרא חברון שלי, על אבא שלהם. והרב אליהו טבגר, רב חרדי, אבל שונה, לא בדיוק חרדי רגיל, הוא הרים את הכפפה. ויחד עם האינדיאנה ג'ונס של היהודים, שזה שני האנשים, אפרת, דוקטור ברוך ארי זיבוטיצקי וברוך סטרסמן, משהו כזה. סטרמן, משהו כזה. הם התחילו לצלול עם מדענים בחופי דור והתחילו את התהליך של הצביעה. כי היום הזה יש מפעל אחד בארץ שהמפעל הזה נמצא בכפר אדומים. יהודי אמריקאי שם, הוא בעצם מפעיל. אני נסעתי לשם, זה נורא כיף, נורא מעניין. מעל מעיין עין פואר, שמתחת לכפר אדומים. אתה יכול לעשות טיול, להיות במעיין ולבקר אותם. זה המפעל היחידי בעולם שמייצר את טיל התכלת. וכיוון שיש, אנחנו צריכים המון חלזונות. ובכן, בחופי הארץ אתה לא יכול לאסוף חלזונות, כי הארץ שלנו, שהטבע במועט, יש לנו חוקים נוקשים, וטוב שכך בנוגע לשמירת הטבע. אנחנו לא רוצים שעכשיו יחסלו לנו את החלזונות. לכן צריכים לגדל אותם בבריכות. גידול החלזונות בבריכות זה מאוד מסובך, כי החלזון הזה הוא טורף, הוא צריך לאכול בשר. זה מסובך מאוד. ודוקטור משה רענן, איש התורה והמדע, שהוא ביולוג ימי, חקר את הנושא והוא אמר שגידול בבריכות הוא מאוד מסובך. בינתיים, החלזונות האלה הם טובים למאכל הגויים. ובחופי ספרד, איטליה, יוון, לא זוכר איזה מקומות בדיוק.
וצרפת גם.
אז שמה, המקומות האלה, אבל זה מהווה ענף של אכילה. והם מביאים לנו את ה... יש לנו, כאילו, הם עשו איתם הסכמים.
הסכמי מסחר.
הסכמי מסחר על הצבע הזה, על ה... אנחנו לא צריכים את החילזון. אנחנו צריכים את ה... אתה עושה את, את, את הקונחייה אחרי שהוציאו את מה שאוכלים, אני לא יודע מה אוכלים שם.
אוכלים את החילזון, הם אוכלים.
כן, אבל כמה יש לך לאכול? זה מגיע. זה מגיע,
נכון. אני ראיתי מישהו אוכל את זה ביוטיוב, זה פשוט
נורא. אתה יודע שאתה אומר שזה מגיע לו?
לא, ראיתי מישהו אוכל את זה
ביוטיוב.
אז יכול להיות, הם יוכלים לאכול, ואנחנו ניקח את הזה. ולאט לאט ממש כאש בשדה קוצים התפשט את הדבר הזה. מה שמעניין שהוא התפשט בקרב חוגים שונים, שונים מאוד. זאת אומרת, זה בעיקר התפשט בהתחלה בציונות הדתית, ואחר כך התפשט כי הציונות הדתית היא טרף קל לחידושים, ואחר כך זה התפשט לעולם החרדי, גם כן, גם כמובן שם זה הרבה יותר...
לא אפור, כי אם זה התחיל מאוד...
כן, אבל הוא לא בדיוק חרדי. זה לא חרדי קלאסי. יש, בעולם החרדי יש, אבל יותר הרבה תמצא בעולם הדתי. יש מישהו שדואג להפצה גם שם. בעולם הציונות הדתי זה מעניין, זה התפשט בצורה מעניינת. מצד אחד זה התפשט אצל אנשי יצהר וקבר יוסף ורמת גן ממילא וזה. מצד שני, זה התפשט מאוד בקרב ישיבת הר עציון. כי יש שם אנשי אמת שחוקרים.
למרות שהרב
עוד
משבר צודח
עם חלק. לא, באופן אישי הוא הסתכלתי על ציציותו, אבל...
אני מכיר את הציציות שלו.
אבל הרב מידן והרב יהודה רק, הרב יהודה רק, שתמיד חכם מאוד גדול, כתב ספר שלם על זה, והוא באמת תמיד חכם מובהק, ונכון שהרב ליכטנשטיין... אז זה בטח יותר מוכר, כי זה מוזר לי, כי הרב שלנו עצמו מאוד שמרן, אז מנהגי חב"ד. אז כנראה ש...
איך זה הגיע
להם? איפה שאיך זה הגיע להם? מתוך לימוד תורה, זו עוד השאלה.
ברור, כתוב בתורה, הקנה פתית החלט, אבל איך הם הבינו שזה בסדר לעשות את זה? לפי האיסור של היום ו...
שאלת אותי בהתחלה על איסור, למה? מאיפה הביא לך האיסור הזה? עכשיו אני אסביר לך משהו.
יש איסור?
בוא נגיד לך. יש, כתוב בחז"ל ככה. שבימי חז"ל, שזה היה מאוד יקר, אז היו אנשים רוצים לקיים מצוות התחילת, והיו אנשים עושים זיוף. את הזיוף היו עושים מצמח, ושקראו לו בלשון הגמרא, קלה אילן. עכשיו, ואז חז"ל דיברו בחריפות כנגד מי שמשתמשים בקלה אילן, ומשתמשים בקלה אילן ומשקרים. אז כאילו היו כאלה שרצו לבוא ולהגיד, אם אתה לא מדייק, אז זה אסור באיסור חמור. אבל זה לא נכון. מכיוון...
אבל אנחנו לא מדייקים.
רק שנייה אחת. זה לא נכון. מכיוון שכל האיסור הוא כאשר אתה מתכוון לזייף, שיש תחלת שיודעים מהי והיא יקרה, ואתה עכשיו לוקח תחלת שאתה יודע שהיא לא התחלת האמיתית, ואתה בעצם מנסה לרמות. אבל כשאנחנו לא יודעים מהי התחלת, ואנחנו חותרים לאמת, והגענו לפי הכלים שלנו לאמת הזאת, עכשיו, שימו לב טוב להוכחה המרכזית. וזה שמעתי בעיקר מהרב שמואל טל, אבל זה גם עוד מקומות, אבל הוא כתב את זה, הוא כתב את זה בצורה חריפה מאוד. הוא אומר דבר כזה. זה ברור במחקר וברור, וזה אמת. שהופק צבע תכלת מארגמון כקוצים. זה קשור ליהדות. זה ברור, יש מצבעות, בתי צבע, יש מחקרים, יש ארגמון, יש אפילו הריגים צבועים, זה ברור שהייתה תעשייה כזאת. זה ברור שבימי חז"ל היה התחלת של מצווה. אם אתה טוען שהתחלת של המצווה לא הייתה התחלת של כל העולם כולו, שחז"ל גם כותבים הרבה מקומות שזה לא, שהתחלת שלנו, זה לא שאנחנו היחידים שמשתמשים בה. חז"ל מדברים על כך שהתחלת הזאת, בא מלאכים מתהדרים, ואנחנו כממלכת כהנים ולא קדוש, גם אנחנו לא שומעים התחלת. אז חז"ל לא רק שהם אומרים שיש להם צבע התחלת, הם גם מספרים שזה התחלת שמשתמשים בה בעולם. עכשיו אתה טוען שהתחלת של חז"ל, של התורה, היא לא התחלת הידועה לנו, בוודאות. איך יכול להיות שמקום אחד בחז"ל שמתייחס לכך שיש עוד תחלת? ולא רק זה, אלא שחז"ל מתייחסים לזיוף של התחלת, שהוא קל לאילן, והם דואגים לדבר כנגד הזיוף, בעוד שיש צבע תחלת מקביל אליהם שהם לא מדברים עליו בכלל. חייבים להגיד שזאת התחלת. זאת אומרת, כלשון, כלשון הרב שמואל טל, הוא קורא לזה שהוא אומר מצד ההלכה, זה נקרא אומדנה דמוכח.
למה
דווקא
אומדנה?
כי
אם יש פה, לא יודע, יש גם צבע התחלת.
אני
יכול להגיד, אולי זה מה
שחזל התכוונו. אני פה
שצוות
חלק.
צבע,
צבע
כאילו ממש,
כמו של
גואר.
סבבה,
צבע
כבוד,
צבע אורז.
זה מה שהרבה
רבנים
חרדים ולא
חרדים
גם
אומרים. לא הבנתי
מה אתה אומר.
אני רוצה לומר שאתה לא יכול להבדיל בין תחלת עכשיו שבן אדם יצבע בצבע לשלו נמחק, לתחלת של החילזון או לא יודע מה.
אז אתה אומר שאפשר לזייף, יש לנו אפשרות לזייף, אז מה זה אומר?
מפה אני יכול להגיד שאם אני קונה את הציצית חלת,
כן.
סיכוי גדול שזה זיוף.
מה זאת אומרת, גם אם אתה קונה מזוזה, יכול להיות שמישהו יעשה לך זיוף.
אני הולך
לו לפטר סתם. אוקיי, אז אני הולך למפעל בכפר אדומים, והם אנשים ישרים ותמימי דרך, ואני גם יכול לראות, אם אתה רוצה, אתה משלם להם עוד כסף, ואז הם גם מעבירים אותך את כל התהליך.
קוראים לך את החילזון שמי מנוסים את הפקילות?
קודם כל יש שם כבר עם חילזון, אבל החילזון נמצא בכלל, החילזונות עצמם גדלים איזה, הם מביאים לך, הם מראים לך את כל התהליך. אין מה, אתה לא מאמין לאנשים?
יש איזה כאילו חידוש
נהיה לי קשה
לקבל את זה.
זה כאילו העניין. יכול להיות, אבל מבחינה הלכתית אני מאמין לאנשים, למה שאני לא מאמין לאנשים? אנשים תמימים.
אבל מי אמר שזה התחלת של משה?
מה שחדל אמרו?
לא, האיסור הוא כנגד אנשים רמאים. אתה יכול מקסימום להגיד, פה טועים, אבל מי מרמה אותך פה? יש פה חוקרים יהודים, צדיקים וקדושים, שם עם המון כסף, הם מביאים אותו מחוץ לארץ, זה החילזון שעליו צמרו כל זה, הם עושים, מפיקים לך אותו. מקסימום אתה יכול להגיד שהם טועים, אז הם לא רמאים. אבל למה שאני לא יאמין?
לא עדיף
ללבוש
פרחילית לבנה
וזו? לא.
למה לא?
כי אתה מפסיד את המצווה. זה לא איזה חומרה. מה? נכון, אתה לא עושה עבירה. תראה, אני לא אגיד לכם, יש את הקיצוניים, יש רבנים קיצוניים. למשל, הרב שמואל אריאל, הבן של הרב ישראל, אני חושב, משהו אחר.
טוב, אבל זה גם לא בדיוק עבירה.
לא, אז ככה, כתוב במשנה, תחלת, אינו מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התחלת. מה הכוונה התחלת? שהלבן לא מעכב את... זה שם שסגה מרתקת, אבל כתוב שבהיעדר התחלת, אז מטילים חוטי לבן במקום התחלת. וזה בסדר. אוקיי. אבל יש כאלה שאומרים שכשיש תחלת, אז התחלת מעכבת הלבן. ועד כדי כך, שיש, אני מכיר רב שטוען, שמי שהולך עם תחלת, הוא כבר לא יכול ללכת ללבן. כי אם אתה החלטת שאתה הולך על, אם אתה החלטת שאתה הולך על המצווה הזאת, זה כבר אסור ללכת עם לבן. עכשיו, זה כדרכם של דברים שמתחדשים, לוקח זמן. יכול להיות שבעוד 10 שנים, כולם ילכו עם תחלת, ואז כבר זה יהיה ברור, וכבר תשכח מהלבן, מזה שיש רק לבן. נכון, אנחנו עכשיו באמצע הדרך. אי אפשר לבוא ולהגיד, אנשים שולחים רק עם לבן, אתם לא בסדר. יש הרבה תלמידי חכמים שהם אומרים, קודם כל כתבו המאמרים כנגד, אבל לדעתי המאמרים שכנגד, הטענות הן בדרך כלל יחסית. אני קראתי חלושות, היה לי שכן מעצמונה, את המאמר ארוך. נגיד אומרים, זה יוהרה, זה לא בטוח וזה, אבל... יש כאלה שאומרים, אוקיי, גם אם זה לא בטוח ואתה לא יכול להגיד שאתה חייב, אין שום סיבה לא ללכת עם זה. יש כאלה שאומרים, גם אם זה לא בטוח, אין שום סיבה שלא ללכת עם זה. אתה לא רוצה אולי לקיים מצווה. כי למה שלא תהיה בגדר של אולי אני מקיים מצווה? עכשיו, זה לא איזה חומרה. אלא זה בעצם המהות של ציצית. פה צריך להיכנס לפנימיות של ציצית. מה זה התחלת? מה הסיפור של התחלת וזה? כל הסיפור של הים וכל הסוד של הציצית. ברור שהסוד של הציצית קשור לציצית בשלמותה. הרב טל אומר, טוב, מה? הוא אומר ככה, בכל דיני התורה, חוץ מדיני נפשות, מתבססים על אומדן המוכח. היסוד הראשון הוא המצאות עשרות מקומות. נמצאו ימצאו את עשרות מקומות שבהם היו מצביעות שיצבו בהם, ושבהם נמצאו מאות אלפי קונחיות של הארגמון, וממצאים נוספים. עובדה זו מוכיחה שהארגמון כקוצים שימש לצפייה בתקופת הקדמונים. וכיוון שניתן להפיק ממנו הן צבע ארגמן והן צבע תחלת, אין שום סברה להניח שהפיקו ממנו רק ארגמן ולא תחלת. הוא מוכח מדברי חז"ל שהאפשרות היחידה האחרת להגיע לגוון כחול שקשה להבחין בינו לבין תחלת החילזון הוא רק קל האילן. ואם החילזון של התחלת הוא חילזון אחר מארגמון כקוצים, ומאידך גיסא ניתן להפיק מארגמון את התחלת, שאינה התחלת של החילזון האחר, היה כאן מקור אחר לתחלת שאפשר לטעות בו, והיה על חז"ל להזהירנו ממנו, מעל כורחה שהארגמון הוא החילזון שזה דיבור חז"ל, ולכן באמת לא היה ניתן לטעות בינו ובין דבר אחר, אלא רק בינו ובין הקהל האילן. הסיבה היא פשוטה, כי הארגמן היה רק למשכן. ברגע שחרב המשכן, ומאז המשכן, ובגדי כהונה, אז זה כמו, הציצית המשיכה עוד הרבה שנים, עוד מאות שנים. ציצית, תחלת בציצית היה ודאי בתקופת התנאים, וכנראה באמוראים זה כבר היה נדיר, אבל היה. אז ארגמן, מי דיבר על ארגמון? מימי בית המקדש,
במשכן.
המקדש נחרב מזמן. בקיצור, הרב טל מעריך לשכנע ואומר, היסוד השני הוא דבריו ותיאוריו המפורטים של פילינוס הזקן בעניין צביעת התחלת והארגמון כקוצים. פילינוס חי בסוף ימי הבית שני, וכעשר שנים לאחר מכן, וכתב 20 כרכים בהיסטוריה ו-37 כרכי אנציקלופדיה מדעית, הנחשבת לאנציקלופדיה המדעית העתיקה בעולם. ובדבריו הוא מתאר בדיוק את כל משהו, את כל הארגמון, את כל הצביעה, הוא מתאר לנו שככה צבעו תכלת. אז אתה בא ואתה יכול לבוא ולהגיד, זה לא זה, אנחנו איבדנו את זה ולכן ידענו מי, עכשיו שאנחנו חוזרים לזה, הוא בדיוק תאר את הארגמון. בקיצור, עכשיו, המאוחר, אז אנחנו נעשה שני דברים. א', אנחנו, את העניינים הרוחניים נשמור על הזדמנות אחרת. אז נתחיל את זה. וגם, יש לנו, גם כן, עוד שתי נקודות. עוד שתי נקודות. נקודה אחת, שתי שאלות שיש בתחילת. על קצה המזלג אני אומר כמה דברים, וגם אצייר אתכם סרטון. אז נקודה אחת זה כמה אחותי תכלת אמורים להיות. וזה מחלוקת ראשונים משולשת. כלומר, שיטת הרמב״ם היא מרתקת, הרמב״ם יש לו תפיסה מרתקת על התכלת. שיטת הרמב״ם שהתכלת צריך להיות חוט אחד מתוך שמונה אחותים. במילים אחרות, חצי חוט. כי הרי שמונה אחותים הם בעצם ארבעה אחותים, וחצי חוט זה יוצר אחד משמונה. שיטת הרמב״ם, כי יש לו שיטה אחרת, לדעת הרמב״ם תפקיד התכלת הוא להיכרך על הלבן. לדעת הרמב״ם, הלבן והתכלת יש להם שני מהויות שונות של תפקידים שונים. החוטים הם לבנים. התכלת הוא מקיף וכורך אותם. ולכן, בשיטת הרמב״ם, לא הייתם רואים פה את הכריכות הלבנות בכלל, הייתם רואים פה רק את הכריכות כחולות. בסוף הייתם רואים את החוטים הלבנים יוצאים פה.
אגב, אומרים שלפחות לתימנים, יש את הקשר מסוים שמלפף אותם, ובתחיל את הבנתי שאפשר לעשות רק לפי הקשר התימנים.
לא, הרבה מאנשי התכלת הלכו לקשירה התימנית, ותכף נסביר לכם למה. אתה צודק, אבל לא שאי אפשר לעשות. הנה, לי יש קשרים כמו אשכנזים. אבל הרבה מאנשי התכלת עברו להיות עם ציצית כמו קשירת תימנית.
גם אשכנזים.
כן, הרבה מאנשי התכלת, אשכנזים וספרדים, עברו לקשור ציציות כמו תימנים, משום שהם עברו להיות, תכף נסביר למה. אז דבר ראשון, שיטת הרמב״ם, חוט תכלת אחד מתוך שמונה. והרב דוב ליאור, הסבא, אומר שככה צריך לעשות.
הרב דוב ליאור הנוכחי?
כן. ולמה הוא אומר ככה? כי הוא אומר, למה הוא לא להקל על עם ישראל? זה עולה המון כסף. חבריה, אני עכשיו, יש לי ציצית שהיא בטעות התקבצה לי בכביסה בצורה מזעזעת, היא כבר ירדה, ואני צריך עכשיו, עכשיו אמרתי ליעל, צריך לקרוא ציצית תכלת חדשה. היא אמרה, תגיד, אי אפשר להתיר את הציציות האלה, הרי תכלת אחד עולה בערך בין 150 ל-200 שקל. יכול כל פעם תקנה לנו ציציות חדשות? זה צריך לעבור מקצוע, להתעסק בנדל"ן. מה? הרב דוב ליאור אומר, מה יש? שיטת הרמב"ם לא טובה לנו, הרמב"ם הוא הפוסק המרכזי בכל העניינים של פעם. הרי אין לנו פוסקים כמעט. טוב, אז מי שהולך כמו הרמב"ם, כמו הרב דוב ליאור, הולך עם פתיל מתוך שמונה. שיטת הרייבד, שחולק על הרמב"ם, אומר, צריך חוט אחד. חוט אחד זה אומר חוט אחד מתוך ארבעה, כלומר, שניים מתוך שמונה, כמו שאני הולך. רוב הולכים תחילת הולכים ככה. שיטת רש"י ותוספות, הם אומרים ששניים ושניים, שני חוטי תכלת ושני חוטי לבן. מעטים הולכים ככה, יצהרניקים הולכים ככה. כן? זאת אומרת שיש לך בעצם ארבע לבן וארבע תכלת. כן? כי הם אומרים, אנחנו הולכים לאשכנזים, פסקים אשכנזים, רש"י ותוספות. לא ניכנס. מה? זה בן, זה יקר מאוד. אז בעצם יש לנו שלוש שיטות. עכשיו, שאלה נוספת. איך קושרים? לכאורה, מה איך קושרים? מה איך קושרים? כמו חוטי הלבן, כמו שאתה קושר היום, מה השאלה בכלל? התשובה היא גמרא מפורשת. הגמרא במסכת מנחות אומרת, הגמרא במסכת מנחות מתארת, תראו, קצת קשה להבנה, אבל היא מתארת איך קושרים ציצית. רבותיי, הציצית שאנחנו היום ב... אני זה הציצית שלי, תפסה. הציצית הזאת שאתם רואים כאן, שיש בה בעצם חמישה קשרים וביניהם חוליות, אינה דומה לתיאור של חז"ל במסכת מנחות.
אז למה היא דומה?
שאלה מצוינת. אז רש"י ותוספות כותבים שם, בכל הראשונים, התיאור של הגמרא הוא תיאור של איך קושרים ציצית עם תכלת. כי הגמרא מסבירה שצריך שיהיה אין פחות משבע ואין יותר מ-13. אין פחות משבע כנגד שבעת הרקיעים, ולא יותר מ-13 כנגד האווירים שבין הרקיעים. בקיצור, צריך ליצור פה את השמיים לפי הקבולה, לפי המסכת חגיגה, שיש בה שבעה רקיעים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, אז סליחה, 1, הלבן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, יש כאן שבעה רקיעים ואווירים שביניהם. כן, ככה
יש
את זה. יש בזה הרב מיותניאל, יש לו שיטה קצת אחרת. זה דיון מעורפל.
יש
איזו הלכה
שצריך להתחיל בלבן, ולכן זה קצת...
נכון, כתוב, מתחילים בלבן ומסיימים בלבן. זה באותה גמרא, זו אותה גמרא. נו, הרב... לא, לא הרב. הרב... זה שכתב ספר נשמת המשנה.
יעקב נגן.
יעקב נגן, כן. יש לו מאמר מאוד יפה על זה. אומר התוספות, ואז רש"י אומר, ותוספות שלנו יש מנהג אחר, של חמישה קשרים וביניהם חוליות. והראשונים דנים, למה, מאיפה צץ המנהג שלנו? זה נושא בפני עצמו, לא ניכנס אליו. ולכן ברגע שהתחלנו את התכלת, אז חזרו שתי שאלות, כמה חוטי תכלת, ואז ראינו שיטות, וחזר עוד שאלה, איך קושרים את התכלת? ופה יש, זה קצת לא נעים, אולי זה מה שמרתיע אנשים. פה יש איזה 6-7 שיטות. יש קשירה... אגרה. יש שיטת אגרה. ויש שיטת הרייבד, בספר החינוך, והרמב״ם. ולכן הרבה מהדווקא, הרבה שחידשו את התכלת, הרבה מחדשי התכלת, שהם מאוד דבקים באמת, אומרים בואו נלך לרמב״ם. יש לנו לתימנים מסורת של הרמב״ם, איך קושרים. אצלם זה גם בלבן. כי הרמב״ם לא קיבל את המינה כזה של, 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 של כל העולם היהודי. אין רשי ואין תוספות ואין גם שולחן ערוך והספרדים של חמישה קשרים באמצע זה. ברמב״ם אין קשרים כאלה. הקשרים של הרמב״ם זה קשרים קטנים בתוך החוטים. ואמרו, טוב, אם יש לנו ערפל, בואו נלך לרמב״ם, מסורת בדוקה של התימנים, שעכשיו רק נשלב אותה עם התחלת. לכן הרבה שהולכים עם התחלת, עוברים גם לקשור את הקשירה של הרמב״ם.
יכולים פתאום לתמוך על הרמב״ם לעניין הזה ולדברים אחרים ללכת בפי פוסק אשכנזי?
למה לא?
למה לא? כי לא יודע.
אין שום בעיה.
לא, צודק, זה בעיה פתאום.
מה פתאום? איפה זה כתוב? אסור לך לקחת...
כל דבר מה שבאנו?
כן, בטח.
מה פתאום?
אני יכול להחליט מחר שאני רואה נכון שצריך לאכול קניין בפסח ו...
תיאורטית כן, בוודאי שאם יש לך איזה ספרדיה.
לא, זה להחמיר,
זה... אבל זה לא קשור, לא קשור, בוא נסביר לך.
זה הולכים לפי האב.
יש פוסק אחד לעם ישראל, והוא הסנהדרין. אז זה קודם כל בוא נלך לידיעה. וכל עוד הסנהדרין לא דיברה את דברה, אני יכול להיות אחרי רב מוסמך ומובהק. מה שאסור לך, זה לפסוק באותו נושא, כשאתה לא בקיא בו, לקחת שני רבנים, כשיכול להיות שהפסיקה שלך הייתה ארדה דסטרי. כי אתה לא הבנת, אתה לא לומד תורה, אתה אומר ככה, אני אלך, תכף דוגמה, נגיד ללכות שבת לחפש את הרבנים שמקילים, ולא תדע ששתי קולות שעשית הן קולות סותרות. כי כאן אין לי בעיה שתלך ותקל בכל מיני עניינים, ושתבין. למשל, אין לי בעיה, למשל, שתגיד בלכות תפילה, אני לוקח את הרמב״ם, אני מנהגי הרמב״ם, אין בעיה. ובהלכות שבת אני צמוד לרמה, ובהלכות כשרות אני צמוד לרבי יוסף קארו, אין שום בעיה, מבחינה עקרונית. לא נוהגים ככה, כי נוהגים ללכת למסורת אבות. אבל אין לנו איזה משהו מכריח אותנו להגיד שאחרי הרב הזה אני הולך באש ובמן לכל נושא שהוא. אין דבר כזה.
סלח הרב זה לא בדיוק זה?
סלח הרב זה משפט מסכת אבות, שבכלל יש כאלה שמפרשים ושהכוונה סלח חברותא, בשלימת טוב. צריך רב ללמוד מן התורה, אף אחד לא כותב שם שיש איזה מצווה בכלל. כי יש לנו חיוב אחד ללכת אחרי בית דין הגדול שבירושלים. מה בית דין הגדול שבירושלים עושה? הוא שיב את כל הרבנים, והם דנים ביחד, הם מוצאים תורה אחת לעם ישראל. עכשיו כן, סנהדרין הגדולה, אז תלך אחרי אחד הרבנים. במקום שרבי יוסי הגלילי, מבשלים עוף עם חלב.
וואה.
הוא היה רב שם, זה לא... בסדר?
בגליל דווקא.
לא יודע איפה זה היה, יש מסעדה בגליל, צריך להקים מסעדת רבי יוסי הגלילי. לא, אני מציע לך להקים, זה סטארט-אפ.
אה, לא, אני לא אקים.
אני בכל מקרה לא אוכל עוף. וגם לא חלב.
וגם לא בשר.
בוודאי. בקיצור, אז... אנחנו נוהגים כמנהגי אבות. דברים על תושת תורת אמך. אבל צריך לדעת ש... לא. מה? לא, בקיצור, יש... אתה יודע, זה נושא בפני עצמו. כי הרב עוזיאל, למשל, דיברנו עליו, הוא רצה שיהיה נוסח אחיד לכל עם ישראל. איך הוא לא חשש מזה? אז זה לא כזה פשוט שאי אפשר... יש גם איסור לא תתגודדו, גם זה איסור. צריך לדעת מה... ללכת... קיצור, מה שאני רוצה להגיד, זה ששני עניינים הלכתיים, יש פה דרך הקשירה וכמות הפתילים, וזה נחלקים. ולכן זה מאוד מסובך היום. אני הולך תמיד למשתדל ללכת למקום עצמו. אני לא יודע לקשור כי אני לא יודע מעשי. אבל אז אני הולך לכפר אדומים, ואפשר גם לעשות את זה דרך האינטרנט. אתה מזמין בדיוק איך שאתה רוצה, גודל ציצית, גודל טלית, איזה סוג של טלית, איזה סוג של ציצית. ואז מביאים לך את שלל הקשירות, ואתה בוחר את השיטה שאתה חקרת וחלטת שאתה רוצה ללכת בה. מה שאני עושה זה בעצם מה שעושים רוב אנשי התחלת. רוב אנשי התחלת היום זה משום מה התקבע, זה הנהגה של הרב טבגר. ובסופו של דבר עושים, רוב האנשים עושים את הדבר הזה. זה הרייבד בספר החינוך קוראים לזה. כי זה שילוב של... בסופו של דבר זה לא משנה, כי...
הדיאורטי. קשירה של ספר החינוך.
מה?
נכון, קטיל של הרייבד.
קשירה של ספר החינוך. כי למשל, אני לא ויתרתי, בקשירה הזאת לא מותרים על חמישה קשרים שיש להם כל מיני סודות שכתוב בזוהר, למרות שלפי הרמב״ם זה לא קיים, אבל זה לא משנה, זה לא קיים, זה לא חייב להיות קיים, יש מסורת אימונית, אבל לפעמים אתה לא רוצה להתרחק יותר מדי מה... יש גם כאלה שלוקחים את התחלת וקושרים אותו דבר. קושרים כאילו זה ציצית רגילה, ככה, עם תחלת. כי בסופו של דבר, הקשרים זה כל מיני מנהגים, ולא עיקר הדין. עיקר הדין זה גם כן, אני יכול להגיד שאני מהעיקר הדין. עיקר הדין זה קשירה, חוליה וקשירה. זה עיקר הדין. למשל אם אתה... מה? קשירה, חוליה וקשירה זה עיקר הדין. גם בזה יש מחלוקת, נצריך את הקשירה הראשונה, אבל נדמה לי שזה מחלוקת גם כן ראשונים שם. אז אפשר לראות את הסרטון של 15 דקות.
למה אסור להדק בשבת? להגיד שזה כמו המלאכה, כי מעיקר הדין כבר יש
כסף. קודם כל אסור לקשור. לא קשור.
זה לא
בר קיימא,
כאילו, עד שזה נקצר.
אם אתה קושר חזק, אז אתה קושר קשר של קיימא, אסור לך קשור בשבת. יחוד קושר.
לא, מי שזה מכה בפטיש, שאתה מעדק את הקשר האחרון.
אם אתה עושה ציצית והקשר האחרון הוא גומר את המצווה, אז יש הוא גם מכה בפטיש. אבל בלי קשר, יש לך פה קושר.
אם זה לא בר קיימא, אין לי קושר.
אבל למה זה לא בר קיימא? אתה מתכוון שהקשתיציות, אתה מתכוון כל לילה אתה מתיר את הציציות?
לא לגמרי, אבל זה נפתח לבד.
אז נפתח לבד זה בגלל שאתה לא יודע לקשור חזק, אתה מפחד לקרוע, בגלל שזה... זה מה שקורה לי, כשאני עושה ציצית, היא נפרמת מאוד מהר, לכן אני לא עושה ציצית בעצמי, כי אני לא עושה. אבל כשקושרים לי אנשים שיודעים לקשור, זה לא נפגע בכלל.
הרי
לא נורגע
את הסרטון
הרב. פה, אתה יודע, בטלית אף פעם לא זה, קשרו לי את זה שם.
אתה
יכול לא חייב, לא חייב כלום. אמרתי, יש רבנים קיצוניים שאומרים, חייבים תכלת, ואז ודאי שאתה חייב גם וגם, וזה. כעיקרון, יש, אני יודע על רבנים, למשל, הבן של רב עובדיה יוסף, זה שהיה מקור הציוני, איך קוראים לו? זה שנפטר.
רב יעקב.
רב יעקב יוסף. הוא הלך עם ציצית, תכלת, ולא עם תלית. כי הוא האמין בזה, אבל לא רוצה להיות עכשיו...
לא לפרסם את זה, כאילו.
כן, לא רוצה להתחיל את זה. יש כאלה שרואים הפוך. התלית שהיא עיקר המצווה, בתלית מקיימת עיקר המצווה ציצית. ובתלית אני עושה תחילת, ובציצית לא. ומי שרוצה עושה גם וגם.
הרב גפשטיין אמר שלא ולא.
אבל גלעד פוסק לפי. השאלה מתי הוא אמר את זה, אם הוא היה מודע לכל מי שיש היום.
אנחנו מדברים על התקופה של האדמו"ר מרד"ק.
מאז אמרנו ש... אז הוא צדק. אבל מאז יש לנו התחילת של...